חברים, ערב טוב. אני רוצה לפתוח את ישיבת המליאה שלא מן המניין בהתחלה, ואחר כך נעבור לישיבת מליאה מן המניין. אז קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים, אני אשמח, נמצא אלי פלג שנמצא כאן.
לא שומעים אותך.
שומעים? אוקיי. אז אני אומר, נמצא כאן גם אלי שאני רוצה שייתן לנו רגע סקירה על כל המצב שלנו כרגע בקורונה. מחר אנחנו צפויים לארח כאן את אלוף פיקוד העורף, יחד עם כל אנשי פיקוד העורף, לתת גם להם סקירה על ההתמודדות ואיך אנחנו מתמודדים כדי לשמור על רמת התחלואה הנמוכה. וזהו, אלי.
כן. טוב, ערב טוב לכולם, שומעים אותי? נשמע זה. אני ברשותכם רוצה להתחיל עם מספרים, כי זו פעם ראשונה שיש לנו את ההזדמנות באמת לדעת שכולם יודעים מה קורה בשואם. אני רוצה לתת לכם את המספרים המלאים. מה, צריך להחזיק את זה? בסדר, שומעים. הדוח הוא נכון להיום בערב. המאומתת הראשונה בשואם התגלתה בשביעי למרץ 2020. ומאז אנחנו עסוקים בספירה, אנחנו סופרים. סך הכל מאומתים עד היום כולל, היו בשואם, יש בשואם, 469. מתוכם, לצערנו, ולצערנו ממש, יש גם ארבעה נפטרים, היו מאושפזים כ-17 איש בדרגות שונות. גם לשעה הזאת שאני מדבר איתכם, מתוך כל החולים יש לנו חולה אחד מאושפז כבר תקופה די ארוכה, נוגע בחודש כבר בבית החולים שיבא. מבודדים יש לנו בשואם 133. נכון להיום מאומתים בשוהם יש 17, כאשר במקסימום שוהם עמדה על 81 מאומתים ביום, ובמינימום היא עמדה על 3. מתוך זה, קצת לצורך הסטטיסטיקות, יש לנו ילדים מתחת לגיל 18, זאת אומרת בגילאי צבא ומטה, לא כולל צבא, 88 ילדים היו מאומתים בשוהם, ומתוכה, זאת אומרת, בנוסף לזה יש לנו 41 חיילים שהיו מאומתים בשואם, ועדיין יש לנו 3. ושאר המאומתים מתחלקים כמעט באופן שווה בין גברים לנשים, כך שאין לנו סטטיסטיקות יותר עמוקות לזה. ואלה המספרים כרגע. אני מבקש לציין שיש לנו בשואם היום, אנחנו צוות של 5 אנשים שמתעסקים בחקירות אפידמיולוגיות ובמה שמסביב, שמי שמובילה אותם זה אביטל. יש לנו את לימור בוכריס, שהיא מנהלת בית הגמלאי, שהיא חוקרת. יש לנו את חן מהרווחה, חן דיה, שהיא גם חוקרת. ויש לנו את שולה קרקוב, שהיא עוזרת לנו, והיא גם עשתה קורס חוקרים. אחת הבעיות הכי קשות שיש בסיפור הזה שנקרא קורונה לאחרונה, מאז שפיקוד העורף נכנס, זה כל הנושא של הסתרת מידע. הסתרת מידע של מאומתים, שזה נובע, ואני לא שופט אף אחד, אבל זה נובע בדרך כלל מחוסר נעימות כלפי המשפחה, כלפי החברים, כלפי הלקוחות, כלפי הספקים. זה נובע מחוסר נעימות, מה שגורם באופן מיידי לקטיעה של השרשרת על הקטיעה ההפוכה שלה.
מתוך כמה נבדקים אתה אומר את זה?
סליחה?
מתוך כמה נבדקים?
מה?
אתה נותן נתון עכשיו, כמה נבדקים היו לנו בתקופה הזאת בשביל להבין אם זה באמת עומד ב...
אנחנו יודעים כמות מבודדים שהם נכנסים לבידוד.
כמות מבודדים מתוך כמה נבדקים?
הנושא של נבדקים הוא מאוד מאוד משתנה, כי יש חלק מהבדיקות שנעשות בשואם.
לא, לא, הוא שואל למה אתה אומר שמאז שפיקוד העורף נכנס, יש יותר...
אני אגיד לכם למה. אני אגיד לכם למה. על סמך הניסיון שיש ב... אתה מדבר על מתוך המתוחקרים.
נכון.
לא מהנבדקים.
גם הנבדקים.
כן, אבל הנבדקים זה נתון שהוא מאוד פלואידי. אבל מתוך המאומתים... הגיעו למצב של 50% אנשים שאין להם בכלל מגעים. זאת אומרת, אנשים שלא נפגשו עם אף אחד ולא מכירים אף אחד, והם כבר שבועיים רק בבית ולא יצאו וכולי. וזה התחיל כתוצאה מזה שמערך החקירות של פיקוד העורף, במידה מסוימת, הסתמך על חוקרים מאוד מאוד צעירים. זאת אומרת, כדי לחקור מישהו, אתה צריך איזושהי בגרות מסוימת, ולהוליך אותו ולהוביל אותו ולהסביר לו, ויותר להיות מנטור מאשר חוקר, מה שלא קרה כשנכנסו כל מיני חיילים, חיילות, למערך החקירות. עם הזמן זה משתפשף, כרגע יש, אני שמח להגיד שבשואם אנחנו החלוצים, אבל כרגע ברוב הרשויות במדינה כבר יש יחידות לתשאול מקומי, שנותנים פתרון מלא למאומתים ולמבודדים. החקירות מתנהלות על ידי אנשים יותר מבוגרים, יותר בוגרים, יותר מנוסים, שסך הכל המאומתים מבינים את הצורך שלהם בשיתוף פעולה. כאן בשואם כמעט ולא נתקלנו בהסתרות מהסוג הזה. אני לא יכול להגיד שלא היו. היו, גרמו נזק משני של מרכזי הפצה ותחלואה מאוד גדולים, כי ברגע שיש מישהו שהוא חולה, רוב ההדבקות הן הדבקות בבית ובמקום העבודה, ואם יש, לכן יצא עכשיו למשל הנחיה, שבאופן גורף לכל מי שנמצא מאומת, כל המשפחה הגרעינית שלו בבית נכנסת לבידוד, זו החלטה של מנכ״ל משרד הבריאות, ורק משם אנחנו ממשיכים. לכן הנושא של הסתרת מידע הוא היה עקב האכילס בחקירות. אנחנו מקווים שלא יקרו מקרים כאלה, אנחנו מקווים שאנשים יותר ויותר מבינים את הצורך בלשתף פעולה ואת הצורך ב... להציל מגעים שלהם, ואנחנו מציגים את זה ממש כהצלה, ומדובר פה בחיי אדם, מדובר פה בווירוס שהוא לא מבחין, והוא מאוד 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 רע. כל הנושא של קיום הנהלים, קיום הנהלים הוא גם כן נשמע פשוט, נראה פשוט, אבל לא מקוים כל כך בפועל, כתוצאה מזה שאין מספיק אכיפה, אין מספיק... מודעות של האנשים שיכולים להדביק. אנחנו משתדלים לעשות הרבה יותר בהסברה מאשר באכיפה, באכיפה פה ביישוב. יחד עם זאת, כל אחד פה וכל מי ששומע אותי צריך להשגיח על הסביבה הקרובה שלו, בעבודה ובבית ובבית הספר ובכל מקום, על מנת לחתוך את שרשרת ההדבקה, שאם חלילה מישהו נדבק, אנחנו יודעים להגיע לכל מגע שלו ולעצור את שרשרת ההדבקה. אני מבקש לציין גם את החינוך הפורמלי, שזה אגף החינוך, וגם את החינוך הבלתי פורמלי, שזה כל מסגרות חמש. אנחנו על כל החלטה של פתיחת חוג או פתיחת כיתה, הופכים עולמות, הופכים מזיזים כל אבן שרק ניתן, על מנת שאנחנו נוכל לעשות את זה. אין ספק שעם הפתיחה של מחר ההדבקה תגדל, לוקחים את זה בחשבון, יש מה שנקרא ניהול סיכונים. אנחנו מתורגלים פה, אגף החינוך מתורגל לחלוטין אם חלילה יש התפרצות או חולה מאומת בבית ספר או במוסד חינוכי, כולל בצהרונים וגם בכל חוגי חמש. זאת אומרת, אנחנו מסודרים עם, דרך אגב, גם בבתי הכנסת, גם בכל מוסד שיש בו התכנסות, אנחנו מבקשים שיכינו רשימות מראש, ושאנחנו נדע להגיע במהירות האפשרית למגעים ולבודד אותם כדי שלא ימשיכו את ההדבקה. יש עוד נושא אחד שנכנס לאחרונה מאוד מאוד חזק, וזה בדיקות סקר. זאת אומרת שאנחנו מבקשים מהאנשים שילכו להיבדק כדי לפתוח דברים מסוימים וכדי להקל על, 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 על הגרף שלנו שישאר ירוק, ואם אתם שמים לב לאחרונה הוא קצת מטפס, ואז אנחנו עושים בדיקת סקר. איפה הבעיה? איפה הלקונה?
שאנשים לא מגיעים.
לא, הם מגיעים, רק שהחוק אומר שמי שהולך לבדיקת סקר אינו מחויב בבידוד. רק מי שהיה לו מגע עם חולה מאומת, או שיש לו תסמינים, אז הוא מחויב בבידוד. מי שהולך לבדיקת סקר לא מחויב בבידוד. התוצאות לבדיקות מגיעות מאוד 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 מאוחר. זאת אומרת, זה יכול להגיע ל-24, ל-36 וגם ל-72 שעות, שבעצם מה שקורה זה שאותו חולה מאומת, שהיה רק בבדיקת סקר והוא לא מחויב בידוד, מסתובב את אותם שלושה ימים ומדביק בזמן הזה. אנחנו ננסה למצוא לזה פתרון של בדיקות יותר מהירות, של לזרז את התהליך, כי בעצם זה לא מספיק שאנחנו רק מתהליך החקירה עד הבידוד קוטעים את השרשרת, צריך גם לפני זה, לאותם אנשים שמסתובבים וחלילה מדביקים. דבר אחרון שאני רוצה לדבר עליו זה התמיכה שלנו בחולים ובסליחה במאומתים, אני בכוונה משתדל לא להשתמש במילה חולים, במאומתים ומבודדים. יש לנו סיירת בידוד ששמה הולך לפניה בכל הארץ, בהובלה של יערית קליפה שכולכם מכירים, שנותנת מענה.
גם של זיו, לא רק של יערית.
זיו לא עושה כלום, הוא סתם תפור. תאמין לי, אני רואה מה הוא עושה.
יערית, בהובלת
היום. זיו ואני סיכמנו שזה. אבל אני חייב להגיד לכם שאין היום מבודד ביישוב ומאומת ביישוב שאנחנו לא מגיעים אליו, החל מראש המועצה, המשך בחקירות וקלה במתנדבים שעוזרים לו בכל דבר שרק צריך על מנת שיוכל לקיים את הבידוד ולא לצאת לשפוך את הזבל או להוריד את הכלב או לקניות או לסידורים או לתרופות. סיירת הבידוד ראויה לכל שבח אפשרי, אני משתמש בה כל היום וכל הזמן. וזהו, שאלות אם יש, אשמח.
כמה מתוך הבדיקות סקר, כמה מאומתים יש?
נכון להיום בבדיקות האחרונות בשואם, שהיום היו 272.
220.
ובבדיקה האחרונה היו כמעט
364.
כמעט 400. יש אפס מאומתים. וואלה. כתוצאה מהבדיקת סקר לשמחתנו.
באחוזים, כמה נבדקו עד היום בשואם?
לא הבנתי.
באחוזים, כמה אנשים נבדקו בשואם?
אני אענה לך על זה מחר. לא יכול לענות
לך מיד. יש ככה, תראה, בממוצע, הממוצע היומי של שואם כ-70 נבדקים בממוצע. בסדר? ככל שאנחנו מצליחים להביא את הניידות לכאן ולגרום לאנשים לבוא להיבדק לבדיקות הסקר, אז כמובן שאנחנו רואים את העלייה בהתאם. הקריאה שלנו היא גם קריאה לצוותי ההוראה, הקריאה שלנו לשחבגיסטים, נגיד, לשכבות הבוגרות של תנועות הנוער.
אפשר לקרוא לחברי המועצה לעשות בדיקות סקר, זה ישמש דוגמה טובה.
אני, כדרך אגב, אנחנו קוראים לכולם, בעיקר אבל לאנשים שמגיעים במגע יומיומי, אנחנו בעיקר ביקשנו מהגננות, מהסייעות, מצוותי ההוראה בימים האחרונים, וסך הכל באמת אנחנו, הדברים מתנהלים, יש ביום שישי פעם נוספת, אז זו הזדמנות גם כן להגיע ולעשות בדיקות סקר. יש גם כאלה שמנצלים את הבדיקות האלה כדי לקראת הנסיעה לאילת ולים המלח, אנחנו גם מודעים.
מצוין. לא, אבל למה אני שואל את זה? כי אמרת שאחת הלקונות, הבעיות זה בעצם שהם לא מחויבים בבידוד. אני טוען א', שזה ההפך, כלומר, ברגע שזה כן יהיה מחויב בבידוד, אנשים לא יגיעו לבדיקות סקר האלה, וב', אם אתה אומר שיש אפס מאומתים, אז אין פה באמת בעיה ביישוב מהבחינה הזו, לא?
תודה לאל. So far, אנחנו למדנו להגיד את הנתונים נכון לרגע זה.
ברור.
היום היו 220 איש, אנחנו עוד לא קיבלנו תשובות עליהם, לכן מחר זה יום חדש,
לעומת זאת, אתמול נבדקו רק 70 ומשהו זה, ויש לך שני חולים. הם חיילים, הם לא נכנסים בתוך הזה.
אגב, מבחינת חיילים, אם חייל מתגלה כמאומת בבסיס שלו,
הוא נכתב בתוך שואה. למרות שהוא לא הגיע לכאן, למרות שהבידוד שלו לא נמצא כאן, הוא נרשם לנו בתוך ה...
כן, אבל יש איזה תהליך, כלומר, של ההבאה שלו מהבסיס, מה זה נעשה בתנאי בידוד, איך זה נעשה?
אז יש כמה אפשרות.
הבידוד של חיילים נעשה בתוך הבסיסים.
עכשיו. עכשיו.
בתוך הבסיסים יש...
עכשיו זה אומר שהם נשארים בבסיס, הם לא מגיעים לישוב?
לא מגיעים כרגע.
ולפני כן?
המרכז של החיילים, בידוד, זה באשקלון, למי שלא יודע... כל המרכז נופש שהיה באשקלון הוא שייך עכשיו למחלקת הבידוד. עשו מזה
אסור, בידוד עד עכשיו זה לא היה ככה. בוא רגע ניישר, היה לנו המון המון הדבקות, אלי ואני הרי התעסקנו ויוסי התעסקנו, היה לנו המון הדבקות של חיילים שהגיעו.
למה חייל נצבר עלינו?
אומתו כאן והדביקו את כל בני המשפחה, בסדר? היום לשמחתי ברגע שיש מועמתים, הם נשארים בתוך מתקנים.
החיילים נספרים פעמיים, כמו שאתה מבין.
אתה אומר בעצם, אם יש לנו פה בעל עסק, שהוא לא גר בשם, והוא נדבק,
והוא
פה חלק תושבים, הוא לא חלק, וגם לא, אף אחד לא מתחקר אותו.
לא, מתחקרים, לא אנחנו. פיקוד העורף מתחקר אותו, ומוציא את הבידודים.
גם שהוא...
אין אדם במדינה, נכון להיום, ובמספרים שיש היום, אנחנו היום יכולים במערך, אוקיי? לתחקר עד 2,000 נדבקים ביום. זאת אומרת, אם אנחנו עומדים היום על 900, סימן שלכולם מגיעים. עכשיו, יש כאלה שהם לא תושבי שואם ועובדים פה, וסייעות, גננות ומורים וכולי, ששם הם נחקרים בעיר שלהם, אבל הבידוד, ההודעה על הבידוד נעשית על ידינו.
כמה חיילים
מגעים,
אבל אנחנו לא מתחקרים אותם.
כמה חיילים, אמרת נתון על חיילים, בסדר? אני קצת, זה לא מסתדר לי עם הנתון שאתה נותן עכשיו, כי לפי מה שאתה אומר, חיילים נספרים על שום,
נכון?
ונספרים גם בצבא.
42 חיילים.
רגע, אז 42 חיילים נספרים גם בצבא, אותו 42, ואז הנתון של המדינה הוא כנראה לא בסדר.
אני לא בטוח. אני לא בטוח. יש נתון כפול.
נספרים פעמיים.
אני לא מבין מה אתם אומרים.
אם הוא שייך לצבא, הוא לא נספר על אישהו.
קודם כל, שנייה, רגע. קודם כל זה לא מעניין אותי מה... יוחנן. שאלת שאלה. היא פחות רלוונטית לשום.
אני אעלה את זה מחר בצבא, כי זה משהו פעם
שאתה... נראה לי עלית על משהו.
זה נתון...
זה נראה לי פשוט...
אמרת שמחר יהיה פה...
יוחנן, רגע, שנייה. נתון.
חבר'ה, שנייה, אני רוצה לעצור, בבקשה. אחד, לא מעניין אותי. בסדר, אני בסוף יודע לתחקר את עצמי. שיתנו לי לתחקר את המדינה, אני אתחקר את המדינה. ולכן, כשאנחנו מסתכלים על החיילים, והחייל נספר אצלנו, הוא אצלי. שבן אדם נספר אצלי, ואחר כך אנחנו מגלים בתוך החקירה שהוא בעצם לא גר בשואם, למרות שבתעודת זהות, הוא עובר יום למחרת ליישוב אחר. אותו דבר קורה אצלנו, כדרך אגב, שפתאום אנחנו מגלים מישהו שהוא כבר 3 ימים חולה, הוא לא הופיע לנו, פתאום אנחנו רואים שהוא מופיע. למה? כי הוא היה ביישוב אחר, הם העבירו לנו העברת מקל, ואנחנו מטפלים בזה.
שאלה גם לאלוף פיקוד העורף מחר, שזה קלאסי לדעת, כי אם זה נתון כזה...
תעדכן אותנו בתשובה, מעניין.
איתן.
איתן. להגיד תודה לאלי, אני חושב שהוא
עושה
מלאכה, יוצאת מן הכלל, והרבה תודה.
שפו.
רגע, אבל שנייה, לפני התודות, אשר, יש עוד שאלה. אשר.
גם בשם התושבים. אם ביום ראשון אני רוצה לנסוע לאילת, אני צריך להביא בדיקה שנעשתה 72 שעות.
עד 72.
מה? עד 72 שעות. מה עושה תושב שואם? שמתכנן ביום ראשון הקרוב, נגיד... הוא
הולך לראש העין כמון.
לא נכון, ביום שישי יש עמדת בדיקות בשום הבית הסגול. חוץ מזה אנחנו מפיצים, שנייה מפיצים, לוח...
יוסי, אבל ביום ראשון...
ביום שישי עשה בדיקה.
נכון.
מתי מקבל את התוצאה?
24 שעות בדרך כלל.
לי לקח כללית...
הוא אומר שלוקח את הפעמים 3 ימים.
לא, יום אחד, אתמול עשיתי, קיבלתי...
חריג... אולי תתנו רגע לאלי להסביר, לענות על השאלה. אלי
כזה
ככה, לשמחתי פתחו את אילת.
חבר'ה, כן,
לשמחתי פתחו את אילת ואת ים המלח, וזה גורם לאנשים ממש לרצות להיבדק. אני ממליץ לאנשים, יש לי עשרות של שיחות ביום לאחרונה, רק על הנושא הזה של אילת וים המלח, מתי להיבדק ואיפה. במידה ויש לנו, אני מכניס את זה לתוך 72 השעות, קודם כל כי זה נתון.
מהבדיקה עצמה או מהתוצאה?
מהתוצאה.
מהתוצאה שאני מקבל 72 שעות?
כן, מזמן שקיבלת את התוצאה, בטווח של 72 שעות, אתה צריך, זאת אומרת, אתה צריך להציג את התוצאה הזאת.
בוא, אני נוסע באמת, ביום שלישי לאלת. ביום שישי אני יכול לעשות בדיקה?
אשר, אני עשיתי אתמול.
לא, תעשה ביום שבת בפתח תקווה.
זהו, זה מה שאני שואל.
אפשר להעלות את כמות הנתונים בשוהם, אם נשלח את כולם לים המלח.
מתי להיבדק? שישי.
כולם יבואו להיבדק.
ברגע שיש לכם תאריך, ברגע שיש לכם תאריך, אני ממליץ ללכת להיבדק שלושה ימים לפני.
אתה אומר תוצאה?
אם זה יום ראשון, ביום חמישי.
האמת שזה מלמד אותנו שאולי צריך, אולי צריך להנגיש.
שנייה חברה, אני רוצה רגע בבקשה לעצור את הדיון כאן ברשותכם. מי שרוצה שאלות של 72 שעות וזה, אלא אם כן יש הערות.
יש לי שאלה לגבי
שאלות על העדכון לגבי קורונה, לא על שאלות האם הבדיקה. חברה, יש מאוד פשוט, אנחנו בין פעמיים לשלוש יש לנו עמדת בדיקות בשוהם. בנוסף אנחנו מפיצים מדי יום את כל עמדות הבדיקה הקיימות באזור שלנו ופתוחות לפי שעות, גם בדיבור היומי, גם באתר המועצה, גם בפייסבוק, מי שצריך יש את כל הנתונים, כמובן גם באתר פיקוד העורף יש עדכון קבוע. עכשיו כן,
אני רוצה רק לבקש הבהרה אחת, ונגעת בזה קצת, אבל אני מבקש לחדד. אנחנו אחרי חודשים רבים, תודה לאל, בעזרת השם, מערכת החינוך מתחילה לחזור לתפקוד. זה אומר שמאות תלמידים הולכים לחזור לבתי הספר ככל הנראה.
איפה זה עושים את זה?
ידוע לי שאי אפשר לחייב, ובכל זאת אני מבקש התייחסות איך המערכת מעודדת את המורים, כמובן ההורים מול הילדים, אבל אני שואל כרגע לגבי המורים, להיבדק, כי מה שהיה בפתיחת שנת הלימודים בספטמבר, זה יומיים לימודים בתיכון, ומאז בגלל מורה מאומתת הם בבית.
אז בוא אני יכול רגע לענות לך משהו. אני חושב שדווקא את הבדיקות האלה שעושים בדיקות סקר, שעושים אותם בבית הסגול, כל פעם אפשר לעשות בבית ספר אחר. ככה שזה גם התלמידים ייבדקו יותר וגם המורים.
אני חושב שזה מאוד חשוב, ואולי אפילו ניידת שעוברת בין בתי הספר עם מתנדבים.
חבר'ה, בואו נתאפס. בסדר? רגע, בואו נחזור רגע לזה.
זה לא מצא, זה קורה בערים אחרות.
חבר'ה, גם לנו היה מתוכנן היום ניידת, איך אומרים, ניידת מסתובבת. להבדיל מתל אביב, שהמקום של בית הספר אחד הוא עד להגיע מצד אחד לצד שני, יכול לקחת חצי שעה, בשוהם, במקרה הכי גרוע, חמש דקות מורה.
זה מעודד בדיקות.
חבר'ה. הבית הסגול יושב במרכז, בסדר? יש סדר, יש התנהלות, אנחנו ככה לא מבזבזים זמן של התנהדות בהיבט של התזוזה של הזה. מגיעים כולם, יש מספרים, אנחנו שמנו היום, הגיעו אנשים הרבה מספרים, ישר התארגנו על מספרים, כל אחד נכנס בתורו בלי דחיפות, עם שמירת מרחק, מעודדים את כולם להגיע. עם זאת, אין לנו אפשרות לחייב כניסה לבית הספר עם בדיקה שלילית. בסדר? אין לנו אפשרות כזאת. אתם קוראים עיתונים, אתם רואים בעיתונות את ההסתדרות, את ההנחיה של ההסתדרות, שאין דבר כזה. אנחנו מעודדים, אנחנו מצפים גם מצוותי ההוראה, כמו שאני מצפה מהעובדים וכמו שאני מצפה מהתושבים, לבגרות, לאחריות, ולא בסנקציות. לא הכל בסנקציות, אלא יותר בבגרות, חינוך ואחריות. מה? ורוח
שלך.
שנייה, יוסי, רגע. ולכן אני בטוח, בסדר? עובדתית, הסייעות שלנו בפעמים האחרונות, יותר ויותר סייעות הלכו, יותר ויותר גננות, יותר ויותר מורים, וככל שזה יהפוך לשגרה, והדבר הזה של אי הכנסה לבידוד, כמו מה שדיברנו לפני כמה שניות, גורם לאנשים פחות לחשוש, בסדר? פחות לחשוש, ככל שאנחנו נבין כתושבים, כאזרחים, שמי שחולה, הוא לא עשה בכוונה, בסדר? כל עוד הוא שיתף פעולה עם החוקרים, הוא דיווח, התנהג בצורה ראויה, זה לא צריך לעשות עליו לא שיימינג, וזה לא איזה עוד קלון, בכלל לא. זה אחריות אזרחית חשובה של היבדקות טרום פעולה. אני בכלל ממליץ, אני עושה אחת לחודש בדיקה, מאחר ואני נפגש עם לא מעט אנשים, ואני במגע עם לא מעט אנשים, כדי תמיד לראות רגע שאני בטעות לא חולה ואני מדביק. אז אני מצפה, גם מצוותי הוראה, וגם מצוותים אחרים, וגם מהעובדים שלנו, בסדר? וכרגע אין, במידה, ויהיה, אנחנו בעצם, חבר'ה צריך לזכור שבסוף הנהדת זה שיתוף פעולה. היום וביום שבת שהיה את הבדיקות, שהוכחנו שתושבי שואה מחפשים ורוצים להגיע לבדיקות, זה טוב לנו מול משרד, מול פיקוד העורף, שהעמיד עמדה, שהיא פעילה. בפעמים הראשונות, אם אני מזכיר לכם, העמדנו עמדה שבקושי היה כמה, 50-60 בדיקות, עמדה באזור תעשייה הצפונית, בבית הסגול לא הגיעו אנשים. אז עכשיו יש 364 ביום שבת.
זה בגלל הפוסט שלך.
מה?
זה בגלל הפוסט שלך.
זה נכון, נכון?
לא יודע בגלל מה, אבל זה בגלל שאנשים מבינים את האחריות החברתית והאזרחית של כולם. בסדר?
עוד משהו אחד להוסיף, בבקשה. קודם כל אני משתתף, אלי, באמת להתגייסות ולהכל. יחידת הג'יפים עוסקת בבדיקת המבודדים שנמצאים בבית. הם כמעט כל יום יוצאים בעצם לשעתיים לבדיקת מבודדים ולבדוק בעצם שהמבודדים אכן נמצאים בבית, מאמתים את זה דרך המרפסת. היחידה הזו עושה את זה, היא היחידה בארץ שזה לא שוטרים שעושים את זה, ואכן בשוהם הוא מצב טוב. אני אומר לכם שרובם ככולם נמצאים בבית והכל בסדר.
וברשותך, רגע לפני שאנחנו מסיימים, אז קודם כל אני מצטרף כמובן, אלי, תודה רבה על השירות שלך, והזכרת מקודם את הסיירת ואת יערית, אז חשוב לי להדגיש את זה. יערית קליפה, תושבת שואם, מבצעת במשך חודשים ארוכים בהתנדבות מלאה, עבודה מדהימה ברמה הקהילתית והיישובית, יחד עם מאות תושבים ותושבות שפשוט תורמים מהזמן שלהם. ואני אומר לכם, אין דבר כזה בארץ. אמרת, היינו הראשונים, אבל גם נשארנו בהובלה של זה. כלומר, יש פה עבודה מדהימה, וזה צריך באמת להגיד תודה גם לקהילה פה, שתומך אחד בשני, בשכנים, משכונות לשכונות, יש פה, וזה בעיניי הייחודיות של שואם, ותודה גדולה לכולם על זה, וגם לך, אלי.
אני רק רוצה להוסיף את הדבר האחרון, וזה, אני כותב את זה בכל הפרסומים, על כל שאלה. כל שאלה, אם יש ספק, להרים אליי טלפון. כל תושב וכל אחד מהמועצה, ומי שצריך להתקשר אליי בלי חשש, על כל שאלה, כי אני מעדיף שישאלו שאלה סתם, מאשר יתביישו ולא ישאלו משהו שהוא קרדינלי מבחינת ההדבקה ביישוב. אז אני לרשות כולם.
בסדר, גם רוזה, אני רוצה...
אני מתנצל, אבל אני...
בסדר, אז אני רוצה שוב להודות גם לאלי, וחברים, אנחנו נמצאים עדיין בתוך האירוע הזה שנקרא קורונה. אנחנו רואים גם עלייה בתחלואה הארצית, אנחנו רואים גם עלייה בתוך שואם, אנחנו יודעים לנטר, כמו שאלי אמר כרגע, את המוקד התפרצות הנוכחי, וחשוב שתמיד נעשה את הכל בצורה מושכלת, ואנחנו מנסים ככל הניתן גם לאפשר חזרה לשגרה כמה שניתן, אבל גם לדעת לעצור את זה או להקטין סיכונים. ובאמת תודה, ותודה לכל מי שעושים, אם זה סיירת הבידוד ויחידת המתנדבים וכל התושבים שעסוקים. אז אנחנו חוזרים לסדר היום. אישור פרוטוקול מליאה מה-27 לעשירי.
רגע, אנחנו בישיבה מן המניין, לא מן המניין.
ישיבה מליאה מן המניין. בסדר? ישיבה מן המניין.
כן, כן.
אישור פרוטוקול מליאה, 27 לעשירי. הערה? לא. הקצאות קרקע. אז אני מבקש להוריד רק את הבקשה של פניית עמותת חב"ד מתוך הדבר הזה, כי מאחר ולא יתקבל כל החומר, ואני מבקש לאשר את הפרוטוקול מישיבת ועדת הקצאות הקרקע מה-29.9, אישור החוזה של בית כנסת נר ברוך בצירוף החב"ד של יועמ"ש, אישור חוזה תנועות הנוער הצופים שבט עמיד, ואישור חוזה תנועות הנוער בני עקיבא, לאשר את כל הדברים האלה. יש מישהו שמתנגד?
לא.
ממשיכים הלאה, תברים. יש מספר קנטברים שאנחנו רוצים להעלות, גם בוועדת הכספים מושר וגם בישיבת ההנהלה. תבר הראשון זה שביל אופניים, בעצם נשארו לנו יתרות משביל אופניים בתרשיש ובסלע, בעיקר ברחוב הסלע שעשינו מתקציב משרד התחבורה. הם נהנו לשמחתי לבקשה שלי להעביר את התקציב הזה לטובת שביל האופניים בשכונת גרמים, השביל בעצם שיסגור את מאחורי בנייני לוינשטיין וקבוצת הרכישה, ובכך אנחנו מסיימים את השביל ההיקפי נכון להיום. אז אנחנו מבקשים לאשר את הדבר הזה. בניית מעון יום בשכונת הדסים, קיבל...
לגבי אופניים, עכשיו במיוחד בחורף, אם קהלו העבודות שמתבצעות באזור הבנייה החדש של הדרים, באזור שמתחת לגשר של 444, נוצר שם שכבת בוץ מאוד מאוד גדולה. אם יש אפשרות לעשות שם איזושהי עבודה קטנה של התאמה של השטח, קורקר, אני לא יודע מה, כדי שאפשר יהיה... זה מפגע בעייתי.
במעבר התת-קרקעי?
במעבר מתחת ל-444, מתחת לשכונת רקפות.
בסדר, נבדוק את האופציה הזאת, ואם אפשר, נעשה כמובן. שנייה אחת, פשוט לא מרגע. כן. תבר, אני ממשיך. קיבלנו את אישור... מה? לא, הכל בסדר, זה פתוח, זה לא... בניית מעון יום בשכונת הדרים, קיבלנו ממשרד הרווחה אישור לבנייה, ואנחנו מבקשים רגע לאשר כאן, לאשר את הבנייה של המעון. אנחנו נמצאים... שאלה משהו? את הבנייה, מקורות המימון הזה, משרד העבודה והרווחה 3 מיליון שקל, הלוואה שאנחנו לוקחים כנגד הקומה המניבה, כפי שעשינו בשכונת קרמים, ואת המיליון שקל של אמילי, הגוף שזכה בכל קורא, סך הכל כמעט 6 מיליון שקל, בינוי שתי כיתות גן בשכונת הדרים במגרש 410, ובינוי שתי כיתות גן במגרש 411, שזה כולל עבודות הפיתוח המתוכננות, הנגשה קוגנטיבית בהתאם לצורך, הנהלת קרן שלם אישרה הפקדה של התהליך, סך הכל עלות של 87,000 שקלים, וקיבלנו גם אישור במשרד החינוך לעיצוב מרחבי למידה שהגשנו M21 באבני החושן. אחד זה כיתה ללימוד מתמטיקה באופן חווייתי, והשני זה מרחב למידה באמצעות משחק פיזי ודיגיטלי ואסטרטגיית חשיבה, סך הכל 160,000 שקל. זהו, יש למישהו הערות, שאלות?
כן, שאלה. קרן שלם, הבנתי, נותנת 500,000 שקל.
870.
איפה, על
איזה סעיף? הערות, מימון קרן שלם, 500,000.
איזה סעיף?
התבר של הנגשה קוגניטיבית.
כן. סך הכל הוצאה אינה משתנה.
היא נותנת 90% ו10% המועצה.
אז מופיע לי פה 783 מוסדות ותרומות. אפשר לקבל הסבר על זה?
המוסדות ותרומות זה קרן שלם.
אבל מופיע פה 500,000, אז אני לא מבינה מה הפער.
לא, תעשי.
לא, זה לא...
אז תסביר לי.
רק אני לא מדויקת.
אבל זה הערה שמופיע.
כן, בסדר, צריך לתקן אותה.
אוקיי.
הסכום הנכון הוא מה שכתוב למעלה, שזה 783,000 שקל, ו87,000 שקל להשתתפות.
אז אני מבינה שהם נתנו לנו 783,000 שקל קרן שלם.
איפה רשום ל-500? אני לא רואה.
הערות, מימון קרן שלם, 500,000. תסתכל למטה.
אוקיי, בהערה.
כן.
בטופס עצמו 870,000 שקל, ושמתוך זה 783 זה מוסדות ותרומות.
והשאר זה אנחנו, הבנתי.
בסדר?
כן.
אוקיי, אז אתה מתקן את זה ומוחק? אוקיי.
מימון קרן שלם למטה, אתה 500. בסדר. עוד נערות נוספות?
לא.
לאשר, אני מעלה באישור את הברים. אושר. קיבלנו ממשרד הרווחה בעצם תקן, 50% תקן של רכז מתנדבים לפרק זמן של 6 חודשים, נכון?
8 חודשים.
מתחיל השנה, זה מתחיל...
מה זה?
מתחיל השנה.
מתחיל השנה ועוד כל משלים עד יוני. ותקן של 25% של רכז מענים, הערות למישהו, יצאנו גם כן כבר בפרסום. נסתיים כבר...
פרסום היה
פגישות
ראשונות,
רעיונות
ראשונים.
אוקיי, עדיין, יש מכרז באוויר.
זה גיוס של כוח אדם חדש?
כן, 0.75.
אוקיי.
בסדר? כתגבור נוסף. זהו, אנחנו מבקשים, אני מבקש למנות את פלג רשף במסגרת הערכות קליטה של שכונת הדרים, והרצון שלנו לייצר קליטה חלקה לכל התושבים החדשים שמתחילים כבר ממאי. במסגרת עמדס אפריקה ישראל להתאכלס, 216 משפחות, למנות את פלג רשף, כמובן בהתנדבות, כפרויקטור, כחבר מועצה, יחד עם הנהלת המועצה. אנחנו כבר עכשיו התחלנו את העבודה המשותפת במשלוח של סקר שנשלח לכל הדיירים החדשים. כבר 160 תפסים נשלחו לנו חזרה. אנחנו היום ממשיכים לקרוא לכל התושבים האלה הצפויים להתאכלס, לענות לנו על זה, על מנת שנערך בצורה המיטבית. ב-14 בינואר אנחנו פותחים את הרישום, אנחנו נעשה גם כן פגישה עם כל התושבים במסגרת הזום שמתאפשר, על מנת להסביר להם את כל מה שמוסדות החינוך ועוד הרבה פעילויות שנעשה. אז יש למישהו הערות, התנגדויות?
הערה קטנה, כן. אני מבקש אם אפשר שאבי אלטלף יהיה לצידו לגבי
הציבור הדתי,
הציבור, הקהילה הדתית שתגיע לשם.
יש לך, ראית? מחזיק, אין בעיה, אני בעד. אנחנו כדרך אנחנו עושים, מזכיר לכם שאומנם נעצרנו עם הזה, אבל התחלנו גם פרויקט מאוד מאוד חשוב של קליטת העלייה מחול, שנעצר בגלל הקורונה, וגם באמת מי שהיה השותפים העיקרים זה פלג ואבי אלטלף. שאנחנו גם...
בהצלחה.
שנייה איתן, אני רוצה לחזור רגע לזה, לתקן של המרכז מתנדבים.
כן.
אני רוצה לדעת איפה פרסמתם את זה, ואם הציבור יודע שצריך להגיש מועמדות למשרה.
פורסם בעיתונות, פורסם באתר המועצה.
אני אענה לך.
אשמח לראות את זה.
בסדר?
כן.
מקומון, ידיעות אחרונות וזה. אין בעיה. בסדר? זהו. אני ממשיך הלאה. עדכון תקציב 2020. הערות למישהו? קראתם, עברתם על העדכון? אין. לאשר, יש סעיף 8. עדכון צו ארנונה 2021, היה לנו הערה ממשרד הפנים שאנחנו צריכים לתקן את את המקסימום מ-0.63 אגורות ל-0.60, מאוד משמעותי, זה 40 ומשהו שקל, אז אנחנו מתקנים את ההערה, אני מקווה שאנחנו נעמוד בזה. בסדר, אז למישהו יש הערות, זה שני סעיפים, מערכת סולולרית על גג הנכס לכל מטר של מעל 0.2 דונם ועד דונם, וכמובן מעל דונם ועד 2 דונם, אז אנחנו צריכים לתקן את התמחור. הערות?
לא.
סעיף 9, מינוי ממלא מקום למהנדס המועצה בוועדות המקומיות לתכנון ובנייה. אני רגע רוצה להסביר את הדבר. מהנדס המועצה יעקב יר... סעיף 9.
אין נדע?
לא, לא.
זה נשלח במייל.
סעיף 9, יעקב ירקוני, כידוע לכם, גר בשוהם, והוא במסגרת תושבות שלו רוצה לעשות שיפוץ בתוך בבית, ולכן הוא לא יכול לחתום לעצמו. אנחנו מנסים בשני מסגרות שונות לאשר כבר היום, ובהתאם למה שיאשרו. אחד, אני אעשה פנייה למשרד הפנים על מנת למנות מהנדס מטעם רשות מקומית אחרת שיחתום במקומו ויבדוק במקומו את הבקשה.
זה מקובל, כי אחרת זה ניגוד עניינים. אני שוחחתי על זה עם רויטל, ואני מבקשת שזה רעיון מצוין לשלוט החוצה.
אחרי שבדקתי עם המחוז לראות רגע מה אפשר לעשות בנושא הזה, אז אחד, אנחנו נגיש פנייה, זה אחד. במידה והמשרד הפנים לא יאשר, הדבר השני שאני מבקש לאשר זה למנות את הדרג היחיד שבעצם נותר בתוך גף הנדסה, שזה פליקס. זה, אני אומר, דרג שני. זאת אומרת, אם לא יאשרו משרד הפנים מהנדס ויגידו לי לא, אתה צריך למנות מתוך המועצה, זה מה שאנחנו זה.
מקובל? לא, לא מקובל, כי זה ניגוד עניינים. לא יכול להיות שאדם שמועסק אצל המהנדס, הוא הבוס שלו, מה שנקרא, יישב ויכריע בהחלטות, גם ככל שהן מותרות בהיתר והכל, זה נראה... הכל. לא נראה לי הגיוני, אני חושבת שאפשר לפתור את זה בקודם, אז לא להחליט עכשיו על האופציה השנייה, להחליט על האופציה של יועץ חיצוני.
את יכולה להתנגד, זה בסדר.
מתנגדת, בטח שמתנגדת.
אבל אני בא ואומר, האופציה הראשונה זה
פנייה... לא חושב שזה לא נראה טוב?
אני, אם אבל, בסוף כולנו תושבים כאן, בסדר? במיוחד זה...
אז היועץ המשפטי לממשלה נדרש לסוגיה הזו מספר פעמים, גם משרד הפנים זמרת נדרש, יש פתרונות להביא מהוועדה המחוזית.
ולכן הפתרון...
ויש פתרונות, אז תעשו אותם, לא לחפש את הפתרון הנוח.
זה פנייה של...
פתרון שיותר הגיוני.
הפתרון שלי זה פנייה למשרד הפנים, למנות לנו מהנדס, אפילו את מהנדסת חבל מודיעין, שתבדוק את הבקשה.
אבל יש סיבה שהם לא יסכימו?
לא יודע.
לא, מה הנוהל במדינה?
אפשר גם לפנות לוועדה המחוזית ולבקש מהם, זה מקובל, זה נפוץ, למה אנחנו צריכים להחליט על משהו שמטיל ספק פה?
אנחנו לא תקדים.
סוגיית ניגודי העניינים פה היא כזה...
קודם כל, כל הרעיון הוא באמת לשקף את זה ואור השמש, ולכן אור השמש הכי ברור והכי פשוט כאן זה שמעבירים את זה לידיעת ושיקול דעת של משרד הפנים. אין יותר שקוף ופתוח וברור מזה. על פי שיקול דעתם, יש להם לפעמים לכאן ולכאן, יש נושאים שהם ממנים למשל בדברים מסוימים, כאשר אני מכיר ספציפית לגבי יועצים משפטיים, שנדרש איזשהו דברים מסוימים, הם ממנים יועץ משפטי חיצוני לטיפול בנושא מסוים מרשות אחרת, ולכן אני לא רואה מניעה שהם ירצו או ישקלו לעשות את זה. יחד עם זאת, לפעמים יש להם רתיעה או מלהתערב בין הדברים, ולכן פותחים פה שתי אופציות. אחד, קודם כל משרד הפנים, אם הוא מוכן לבוא ולמנות ולהסכים לכך, ואז בעצם אנחנו, ההחלטה כאן עכשיו זה שממנים את ראש הרשות להסמיך את אותו מהנדס חיצוני של רשות מקומית אחרת בהתאם להנחיית משרד הפנים, ואם הוא אומר משרד הפנים לא, אני לא מתעסק עם זה בכלל וכו', תפתרו את זה בעצמכם, אז בעצם אנחנו נשאיר את זה במסגרת הפנימית שלנו. יותר שקוף ונהיר ואור השמש מזה, אני לא רואה איך
אפשר. בקיצור, ההחלטה שלנו היא מה שמשרד הפנים יגיד.
בדיוק.
כן.
בסדר?
עם זה אני מוכן ללכת תמיד.
אתה יכול ללכת לישון עם זה. בסדר. מישהו מתנגד לזה? לפנות למשרד הפנים?
אנחנו מחליטים על רק משרד הפנים כרגע, לא מחליטים למנות מישהו אחר מתוך המערכת. לא, לא. אז לזה אני מתנגדת.
אין בעיה.
תעלה להצבעה.
לא דמיין לדבר כזה, מה יש לכם?
השאלה אם לא ננסח את ההצעה בצורה כזאת
ש... אשר, אתה יושב ראש ועדת תכנון.
רגע. האם לא ננסח את ההצעה בצורה כזאת שלפעול על פי הנחיית משרד הפנים במקרה הזה?
אני מסכים, זה מה שאומר.
אבל הוא הולך ישר על אופציה נוספת, למה להחליט עליה?
לא אמרתי, אמרתי הפוך, במקום לדבר שם שתי אופציות.
מציעים למשרד השפנים שתי אופציות. הוא יכול להכריע ביניהם, הוא גם יכול בסוף להגיע.
לא, אל תהיה יצירתי, אל תציע לו שום דבר.
אם לא ניתן איזו אופציה, אז זה סתם...
למה להציע למשרד הפנים?
בוודאי, אם ירצו להציע משהו אחר, אז גם אפשר. אבל בוא ניתן לפחות כמה אופציות.
לנו יודעים איך הם עובדים, נו, באמת.
אפשר להציע...
זה ניגוד ענייני, משהו.
אפשר להציע אופציה, לבקש בקשה, לצורך העניין הזה, למנות מהנדס חיצוני שייתן זה, וזהו, ייתנו תשובה. לפי זה נחליט הלאה, מה עושים?
אנחנו גם יכולים להחליט לבד על למנות מהנדס חיצוני, זה עניין של עלות, שכסף שנמצא בוועדת המשנה, שמוציאים אותו על מהנדס חיצוני, והבעיה נפטרה, למה אני צריכה ללכת רחוק רחוק?
מהנדס חיצוני לא יכול לחתום במקום איזה.
בדיוק.
לא, אבל תמנה מהנדס מוועדה מחוזית או ממקום אחר.
אבל גם אז את הגיל, אותה נקודה, ולמה...
אתה גם יכול לפנות לוועדה המחוזית, ואני בטוחה שכמו שהם נוהגים לשתף פעולה במקומות אחרים, ישתפו איתנו פעולה.
הוועדה המחוזית.
זה משהו שמקובל.
חבר'ה, מבקש.
חבר'ה, תקשיבו.
מיכאי, סליחה.
נקטעתי ולכן אני אסיים את החלק הזה. תקשיבו.
אתה עושה בריכה?
ראשית, אמירה כאן...
אני באה עם בקיני.
האמירה כאן זה ניגוד עניינים, זה ניגוד עניינים. זה אמירה שצריך לעקר אותה, זה לא ניגודים. זה מה שנקרא הסדר למניעת מצב של ניגוד עניינים ואור השמש, ומה שנקרא ומניעת לזות שפתיים. זה לא עדיין קיים, כי מה אפשר לעשות? יש הוראה בתוך החוק שאומרת שכאשר יש הסדרים שקשורים לגבי כל אחד, כאשר אתם מצביעים פה על ארנונה, כל אחד מכם, זה משליך כל אחד מכם על עליו אישית. עכשיו, פה במקרה הזה יש אירוע נקודתי וספציפי. מהצד האחד יש זכות למהנדס לבוא ולממש את הזכויות כמו כל תושב אחר, מהצד השני, הוא לא יכול להיות במקום הזה, ולכן אנחנו מוציאים את זה ומאפשרים למשרד הפנים לעשות הכרעה בין שתי אופציות. יגיע משרד הפנים ויגיד,
למה לא
זה,
לפנות
רגע, אל תקטעי אותי עוד שנייה אחת, יבוא משרד הפנים ויגיד, לא זה ולא זה, דרך שלישית, נבוא ונאשר את הדרך שלישית.
חבר'ה, אני רוצה לעלות להצבעה.
למה אתה לא פונה מראש לוועדה המחוזית?
אני רוצה לעלות להצבעה. ההחלטה שאני מבקש לעלות להצבעה, זה... אנחנו, אשר, אשר, אשר. ההחלטה שאני מבקש לעלות להצבעה זה אני אבצע פנייה למשרד הפנים ואציע את שתי האפשרויות. כמובן, הראשונה זה מינוי מהנדס מוועדה אחרת על מנת לדון בבקשה של לפי הזכויות והטאבה של מהנדס המועצה, זה אחד. או האופציה השנייה, לתת למספר, לגוף, לאיש הרלוונטי בתוך המועצה, לחתום במקומו על ההיתר. מישהו, מי בעד?
מתנגדת, ובמי מדובר דרך אגב שאתה רוצה להציר?
פליקס, פליקס, פליקס.
אז... כנראה שאתם שוכחים דוחות של ועדת ביקורת, חבל.
חבל. תוסיף שמה בבקשה שהוא כפוף לו
במינלתי. ברור, חבר'ה, נו מה... חבר'ה, הפנייה, מי בעד? מי נגד?
אני.
התקבלה. חבר'ה, סעיף 10 שונות, אבי, את ועדת מכרזים.
כן, לוועדת המכרזים הגיעו שני מכרזים של השכרת נכסים, שלמעשה לא היו עליהם מציעים, ובהחלטת ועדת המכרזים הוסמכה דינה לנהל מסע ומתן ונסות להשיג סוחרים בדרך של מסע ומתן. יש לנו סוחר לאחד הנכסים במחיר המינימום שהוצע, שבו המכרז פורסם, בתוספת של תשלום חשמל וכו', שזה למעשה יוצא אפילו קצת יותר ממחיר המינימום שהוצע במסגרת המכרז, ובגלל שאנחנו צריכים לאשר את זה במסגרת המליאה, אנחנו מבקשים לאשר את ההתקשרות הזאת במסגרת המליאה.
לא, רגע, שנייה. הוא הוזכר לפי שעה במחיר של 3,000 ומשהו שקל, והיום הוא יוזכר ב-8,000
שקל. למה אין מידע על זה?
מה?
אין לי פה כלום.
היית בוועדת המכרזים, לא?
סליחה?
היית בוועדת המכרזים?
הייתי, אבל פה זה עולה לסדר היום, זה לא מופיע.
זה בשנות שהוחלט לאחור. זאת אומרת, היום, אתמול, התקבלו התשובות.
אני אזרום.
רגע, כמה?
אבל אני לא
רואה
כלום.
עניתי, אשר, 8,000 שקל זה המינימום. וזה הוזכר לפני ב-3,650 שקל.
לא, אני שואל, כמה היה בערך הממוצע של ההשכרה?
אני מסביר לך, 3,650 שקל לחודש, למשך 4 שנים כמעט.
4 שנים האחרונות.
ועכשיו זה 8,000.
במחיר הזה.
כן. ועכשיו ב-8,000. נכון. בסדר? מי בעד?
רק רגע, אפשר לדעת מי זה?
לא, מה זה משנה? למה אתה הולך לפי הבן אדם? אני שואל, אתה הולך לפי הבן אדם, אם זה אני או סוזי או משה, מה זה משנה?
אם זה אני, זה בטוח בעייתי. לא, בטוח.
רונן, ועדת המכרזים, כשמוגשות הצעות לוועדת המכרזים, ועדת המכרזים בוחנת בחוזים כאלה את ההצעה של הסוחר, של הסוחר, לא את הסוחר עצמו. כמובן שהוא אמור לתת את כל הביטחונות הרגילים בהתאם לחוזה שכירות של המועצה. אם זה שמעון או רחל או לוי, זה לא מעניין אותנו בעניין הזה.
לא, אין ספק שזה לא מעניין. עוד רגע, אין ספק שזה לא מעניין. רק בגלל שזה לא בא תוך כדי מכרז, ואנחנו רואים את זה כמו מכרז.
לא, זה היה מכרז.
לא, היה מכרז, אנחנו מינינו את דינה.
אז מה שקורה כאן זה פשוט חלף המכרז, שבמכרז לא הגישו הצעות, הסמכנו את דינה לנהל מסע ומתן עם מציעים, כדי למצוא סוחר במחיר הזה, שהוא מחיר המינימום.
מסתדר מצוין.
ברגע שיש לנו את הסוחר הזה במחיר המינימום של המכרז, והוא אפילו מוסיף קצת יותר על מה שנדרש בהצעה הבסיסית, אז אין לנו שום סיבה לא לאשר אותו.
פשוט,
ברגע שזה יוצא מוועדת המכרזים ויצא לנוהל של מסע ומתן, הסמכות לאשר את זה זה מליאת המועצה ולא ועדת המכרזים.
על פי כל הנוהל של המכרז, אי אפשר לסטות ימינה או שמאלה מהמכרז.
שום שינוי מהמכרז.
חבר'ה, מישהו מתנגד?
לא.
מאשרים. זהו, עוד זה, אני מזכיר את זה בסוף. טוב, חברים, תודה רבה. נסגרה ישיבת מליאה מן המניין, ואני מבקש לפתוח את הישיבה. מה? לא, כמה עבר, חבר'ה, מאוד תגזימו. ישיבה, אני רוצה לפתוח את ישיבת מן המניין של התקציב. אני קודם כל מקווה שמי שצופה בנו הספיק לצפות בכל התוכניות. אנחנו העברנו את כל השעתיים ו10 דקות שהוצגו על ידי ראשי האגפים והמנכ"לים של החברות העירוניות בישיבת ההנהלה, וסקרו את כל היעדים והמטרות לשנת 2020-2021. אני רוצה להודות למנכ״ל המועצה על הכנת התקציב בחצי שנה, זה תהליך ארוך, וכמובן לגזבר המועצה. התקציב בתקופה הזאת הוא אירוע מעניין, האמת, בגלל שיש כאן אי ודאות. אתה בונה תקציב לשנה שאנחנו לא יודעים איך היא תהיה ומה תהיה שגרת הקורונה בה ומה יהיה שגרת הפעילות. כמו שהצגתי בחזון הכלכלי ובהסתכלות הכלכלית שלנו ב6 שנים הקרובות, אנחנו אמנם בשנתיים שהם ללא הכנסות חדשות ועם אכלוס שצפוי להגיע לנו לקראת 2021, אבל ברובו לקראת סוף 2021-2022, ואנחנו צריכים כאן להתכנס ולראות רגע איך אנחנו ממשיכים את רמת השירותים הגבוהה, סך הכל היעדים המרכזיים הוצגו וגם נשלחו לכולם החומרים.
לא, לא כל החומרים, אבל בסדר, נזרום.
הוצגו.
תוכניות עבודה, הסברים, לא הוגשו.
תתני לי לסיים, בבקשה. הוצגו כל הדברים, וזהו, מישהו שיש לו שאלות? שאלות למישהו? כן.
להגיד גם להצטרף...
ורגע, שנייה, לא ציינתי תודה לוועדת הכספים ואשר, רגע, שנייה, אל תעשה...
לא לי, אבל הוועדה...
אבל הוועדה. קודם כל, חייב רגע לציין... שנייה, חבר'ה, לא רק זה, לאורך כל התקופה בהכנה השתתפו כמובן מחזיקי התיקים בכל הדיונים המקצועיים שהתנהלו, וכמובן בסוף בסוף לוועדת הכספים בראשותו של אשר, שסייעה כאן ובנתה כאן תקציב יחד עם המסבר, תקציב עם כל הקשיים, אני חושב תקציב שנותן וממשיך להעלות את רמת השירותים כאן, וראינו עלייה מאוד דרסטית שתהיה ב-2021 בתקציב אגף שפע, ראיתם את זה גם במצגות, או איך ששימי מציין את זה, זה גנן לכל עץ ומנקה לכל מרצפה, אז אני מקווה מאוד שאנחנו נראה את השינויים האלה. אנחנו גם ראיתם לראשונה בישיבת ההנהלה את משה שואם, ואנחנו מאחלים לו בהצלחה, הוא כבר אני לפחות מרגיש את השינוי בחודשים שהוא נמצא כאן. מי שראה את הבימבה, נכון? קוראים לזה בימבה עכשיו? יש לנו שתי בימבות, מינימי, זה הרכב הגרניק הקטן, יש לנו את הבימבה, שזה הרכב שעובד כאן 24 שעות, שאוסף את כל הלכלוך הזה, אז אנחנו, אתם תראו אותם, זה הצחוקים שנמצאים בתוך האגף. מה? אוקיי. זהו, עכשיו אשר.
טוב, כמה מילים באמת לקראת התקציב על הקווים המנחים. קודם כל, התקציב הוכן איתכם גם, עם מחזיקי התיקים. תודה ליוסי שריכז את כל העבודה של כל האגפים יחד עם מחזיקי התיקים. אני חושב שנעשתה פה עבודה מאוד יסודית ומאוד לעומק. התחלנו תקציב עם גירעון של מעל 8 מיליון בקשות של מנהלי האגפים. אין, זה לא, לא מחובר ל... אבל שומעים אותי, לא?
כן, שומעים אותי מצוין, אבל לא שומעים.
אני משתדל לדבר. מאז הקורונה אני מדבר חזק. לא, אמרו לי, מה, אתה לא שומע טוב? אמרתי, גם זה, אבל... באמת, גם מנהלי האגפים ישבו הרבה וחתכנו באמת בבשר החי. היו הרבה דרישות. עברנו את השמונה מיליון, משהו כמו 8.2 מיליון בהתחלת הדרך, שזה היה באמת כאב להוריד, אבל הקופה היא קופה. צריך לציין שהיו לנו תחנות בשנה שעברה, והתחנות היו במרץ ובמאי וביולי, בעצם 3 תחנות, שאנחנו בחנו את עצמנו וגם היינו בקשר ממש חודשי בנוגע לתקציב לאור הקורונה. פחדנו ולקחנו שלייקס מאוד גדולים לגבי הקורונה, לגבי ההנחות שנתנו בארנונה לעסקים ולאנשים פרטיים בעקבות הפיתורים שהיו הגדולים במשק, שגם פגע מאוד בשואם. ולאורך הדרך אנחנו כל הזמן רצנו כדי להכין תקציב שנגיע ל-31-12 ללא גירעון. זה לא קל, לא פשוט, אי ודאות בתקציב. זה קשה מאוד, ואני חושב שישראל בהחלט מגיע לו הרבה תודה על הניהול הנכון ועל בוא נאמר על האיומים עלינו. חבר'ה, אנחנו בקטסטרופה, והדקנו את החגורות, אבל הגענו בסופו של דבר לתקציב, או קודם כל למאזן טוב וגם לתקציב הבא טוב. אני יכול להגיד, ואיתן אמר את זה בהנהלה, אבל זה חשוב להדגיש, אנחנו הלכנו פה על תקציב ללא מרווחים, נקרא לזה, אני קורא לזה שלייקס, ללא מרווחים. הלכנו על תקציב בעייתי שאנחנו מקווים לעמוד בו. היה ונראה שאנחנו, אם הקורונה נמשכת, אנחנו בבעיה, אנחנו כמובן בוועדת כספים, נעבור עליו עם יובל, שהוא בהחלט נמצא פה, יובל בן זאב, מי שלא מכיר אותו, מסייע לנו מאוד. אנחנו נעבור ונוסיף, נפחית, נעשה זה כמובן בתיאום.
שאתה אומר בעייתי, אבל יש צפי להכנסות.
לא לקחנו, כן, יש צפי להכנסות, אבל לא יכולנו. תראו, משנים שעברו, נשארו לנו יתרות. אנחנו את היתרות האלה, כרגע, משתמשים בהן.
אנחנו התרגלנו ליתרות.
רשויות אחרות, מה עושות? הולכות לבנק, לוקחות הלוואה. אנחנו לא עושים את
זה. גם זה לא נורא, גם זה לא נורא.
נכון, לא נורא, אבל ברוך השם לא צריך.
אם צריך, אז כן, זה ישנה תקופה.
עד שנת 2022, שזה פחות או יותר השנה שבה אנחנו צופים, שבאזור התעשייה תהיה אכלוס נוסף של מפעלים, פחות או יותר 2022, נכון?
רוב הזה, 23-24.
עד 23-24, אנחנו עדיין משתמשים ביתרות אל מול תקציב שפחות יש לנו מרווחים בו. אז תדעו שאנחנו באמת חלוטים, אבל אנחנו נצטרך להגיע לבאר ב-22, 23 ו-24. יבואו, אנחנו כרגע אישרנו הרבה תוכניות בוועדת המשנה, בהנדסה אישרו עוד תוכניות. אמר כרגע מתחילים, יתחילו בעזרת השם את הבנייה, אזור תעשייה, יש בקשות לחברות שעובדות, חברות הייטק שעוסקות בענן, שתי חברות גדולות. קיצור, יש לנו צפי להכנסות, עד אותה הגעה של הצפי אנחנו נהיה די לחוצים. אז אני רוצה להגיד שסך הכל, הסך הכל התקציב שאנחנו מציגים לכם עכשיו הוא תקציב ריאלי, לאחר שנבנה בקפידה במערכת המועצתית עם מנהלי אגפים, גזבר. אנחנו לאחר מכן עברנו עליה בישיבות מצומצמות עם איתן, ועדת הכספים, וזה מה שאנחנו מביאים אליכם לאחר שאנחנו באמת תחלנו את זה הרבה, ואנחנו מקווים שתוביל את זה ישראל בהתאם לספר התקציב שיאושר. תודה.
אני רוצה רגע לתמוד את שאלה קטנה. 21 בפתח, כל התקציבים שהממשלה נותנת זה נכנס גם איפשהו בכל הנושא הזה וזה יבוא על חשבון המועצה?
לא.
מה, רגע, שנייה, מה השאלה עוד פעם, סליחה?
נכון לעכשיו יש גם תקציבים וכל מיני תוספות שהממשלה מרגיעה ונותנת ועוזרת ותומכת בחלק מהדברים, ב-21 זה נעצר.
קודם כל, 1,668,000 שהיינו מקבלים, לא נכנס בכלל בתקציב 2021.
לא נכנס.
הורד, ירד, נתב"ג.
אוקיי.
כל הוצאות כאלה מיוחדות שהיו, לא נכנסות. אין לנו גם הרבה, בסדר? בואו, כן. חוץ מ-1,668,000 אין יותר.
אין לנו מענקי איזון.
מה זה?
לקבל. אין לנו מענקי איזון, אז
לא מענקי איזון וגם לא מענק נתב"ג, התקנות הכלכליות של נתב"ג. בסדר? עכשיו, לגבי כל השאר, מה שאנחנו מקבלים זה משכורות עבור משרות רווחה, את ההשתתפות העצמית, חינוך, הסעות.
זה מפסיק ב-21, נכון?
זה ממשיך.
אבל נקבל.
בסדר?
אבל זה לא נכנס איפשהו ב...
לא, מראש אנחנו, אין לנו שום דבר, לא מענקי איזון, והדבר היחיד שירה, אתה...
יוחנן, אתה רוצה הפתעה כאילו, שיהיה לך הפתעה, שיגיע פתאום משהו?
לא, אולי יש איזה משהו ש...
כן,
תקציבי קורונה.
תקציבי קורונה.
תקציבי קורונה, לא...
לא נכללים בתוך הדבר הזה, לא זכאים.
מה שהיה בשנה שעברה...
למה? קיבלנו עכשיו ממשרד הפנים.
מה שהיה בשנה שעברה, המדינה נתנה לנו פיצוי, ואמרה למפעלים, אל תשלמו ארנונה.
הבנתי, אבל זה לא ירד.
זה
נגמר, היום הם נותנים את הכסף לעסקים, למפעלים, והם משלמים לנו.
הבנתי,
בסדר. כן, הערות, שאלות לגבי תוכניות ותקציב.
התנגדות, אפשר להשמיע?
כן, תמיד.
תודה. אני נאלצת לצערי להתנגד לתקציב, ברצון הייתי תומכת, ככל שהיה אפשר לתמוך, אבל למרבה הבושה, מועצת שואם ועומד בראשה איתן בחרו להקפיד גם השנה הזו כמו בשנה שעברה לא להדיר אותי ממידע ומכלי עבודה הכרחיים. זה מידע שהייתם צריכים להעמיד אותו בפניי מתוכניות עבודה, מצגת זה נחמד אבל זה לא יעיל, אני מדברת על אקסלים, דברי הסבר לגזבר שלא קיבלתי, נכון לעכשיו גם לא הוצגו בפניי תוכניות עבודה ריאליות ואני מתקשה להבין מה המדיניות המתוכננת, אי לכך לא אוכל לתמוך בתקציב הזה והוא מרגיש לי כמו חתול בסק שנמכר לציבור.
אוקיי.
תודה.
אני רוצה להתייחס, מחר והיה לנו דיון ארוך על זה, על הנושא של תוכניות עבודה, גם בוועדת כספים בעבר וגם עכשיו. תראו, תוכניות עבודה יש, והן תוכניות עבודה מאוד מפורטות.
סודיות?
מה?
סודיות?
הם פורסמו בפייסבוק היום.
זה לא תוכניות עבודה, חברים, באמת, כאילו, אלמנטרי, יש פה בן אדם עם ניסיון.
יש לנו תוכניות עבודה מאוד יסודיות שהוקנו על ידי מנהלי אגפים, הם גם הוצגו בהנהלה והוקלטו לצורך זה שכל תושבי שואם יוכלו לצפות בהם, למרות שזו הייתה ישיבת הנהלה. אז זה לגבי תוכניות עבודה. לגבי נושא אחר שאמרת, שזה מערכת בקרה על העבודה של האגפים, אנחנו דנו על זה הרבה שנים אגב, ולא ראינו בזה צורך. הדבר הזה עולה למועצה 200,000 שקל. 200,000 שקל עולה לעשות מערכת מעקב אחרי מהנדס המועצה, אחרי מנכ"ל המועצה, אחרי גזבר המועצה.
אין בעיה, אפשר לדבר.
שנייה, אני אציין. אני חושב, ויש לי ניסיון בניהול מועצות ורשויות, שבמועצה כל כך קטנה כמו שלנו, הוצאה של 200,000 שקל, זה הרבה מאוד כסף שאנחנו לוקחים מהתושבים בארנונה, ומוצאים על לבדוק אם הגזבר עבד נכון.
אין פתרון אחר? לא צריך 200,000, יש עוד דרכים.
רגע, בדיקת המדדים אני מדבר. אם הגזבר עובד לא טוב, תאמיני לי שהוא מקבל ממני כממונה עליו, בתיק, מקבל ממני, ואת יכולה לראות את הוואטסאפים בינינו, אם אני צריך טבלה, הוא לא יוצא, לא יופל פרייר ולא אני פרייר, וגם את לא. וגם לא אבי בוועדת מכרזים וועדות אחרות. אנשים פה, מאחר אנחנו מועצה קטנה, תראי בתל אביב...
אבל אשר, יש פתרונות אחרים, בוא דבר עליהם, עזוב, עזוב תל אביב.
אשר, 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 בואו.
לא נתתם תוכניות עבודה, להראות בסרטון וידאו זה נחמד, אבל זה לא תוכנית עבודה כתובה, זה לא מה שעוזר להבין את הדבר הזה, דברי הסבר, זה דבר מינימלי.
אשר, 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 ברשותך...
בקרה שעולה 200,000 שקל.
חבר'ה, בואו, זה לא...
אין בעיה, אל תעשה בקרה, אבל תיתן חומרים לחברת מועצה. מינימום. לא, אני לא קיבלתי, אתה קיבלת, אני לא קיבלתי.
אני...
לא שנה ראשונה ולא שנה אחרונה, כנראה.
אנחנו,
זה מדיניות, הדרה.
נכון, זה מדיניות. המדיניות שלנו זה להציג לכל התושבים את תוכניות העבודה, את תוכניות התקציב.
אני מבקש את תוכנית עבודה כתובה, לא סרטון וידאו, זה ממש לא מדבר אליי.
התוכנית עבודה נמצאת, מה שאת מדברת, היא מופיעה בכל ספר התקציב, אחד לאחד, כל שקל.
אקסל, אקסל, איתן. אני מדברת על אקסלים, יש דברים שמקבלים אותם ועובדים איתם בניהול תקין ובצורה מסודרת ומכובדת. בושה. בושה.
את עושה פה פוליטיקה זולה כל כך, זוזי.
תתגבר, פלג.
חברים, אני רוצה לעלות להצבעה. מי בעד תוכניות עבודה ותקציב?
לא עשית את זה.
פלג, תקציב ותוכניות עבודה.
אל תגידי מה עשיתי ומה לא.
מי מתנגדת? תודה. אושר, חברים, תודה רבה, ערב טוב. שיהיה לנו שנה 2021 מוצלחת, ואני מזמין את כולכם, את החברי מועצה, אני מזכיר לכם ב-30-11, הנחת אבן פינה לבית לחיים, אחד הפרויקטים החשובים של כולנו. בסדר?
תודה.
נסגרה הישיבה.
מנכ"ל המועצה.